טוב, שלום רבותיי. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו לעסוק בסוגיית לימוד תורה והגדרנו הגדרות מאוד כלליות לשתי התורות. התורה שנקראת תורה שבכתב והתורה שנקראת תורה שבעל פה. אם נחזור באופן תמציתי על הדברים, תורה שבכתב עניינה הצד הנשמתי שבתורה. כלומר, הצד המגמתי, הצד האידאי, הצד התורני. הצד האלוהי, הצד המוחלט, המופשט, זה נקרא תורה שבכתב. ולכן תורה שבכתב מצד אחד היא נוגעת בנו, מצד שני היא הרבה למעלה מאיתנו. נוגעת ואינה נוגעת כפי שראינו. היא לא קשורה להיגיון, היא לא קשורה לחוכמה, היא מעל ההיגיון ומעל החוכמה. נכון שהיא מופיעה דרך היגיון וחוכמה, אבל היא הרבה למעלה מזה. ולכן כמו שאמרנו, אחד הסעיפים של הרעיון הזה שנקרא תורה שבכתב, זה מה שאנחנו קוראים חמישה חומשי תורה. כלומר, תורה שבכתב זה לא רק חמישה חומשי תורה, אלא חמישה חומשי תורה זה אחת ההתפרטויות של תורה שבכתב, שעניינה לברר את המהות, את המשמעות, את המגמה, את המטרה, את האידאה שבתורה. והתורה הזאת, היא באה מלמעלה למטה, מהבורא אלינו. זה נקרא תורה שבכתב. לעומת זאת, כל מה שהוא סעיף, סניף, צד של גילוי אותה מגמה, אותה מטרה, הוא נקרא תורה שבכתב. ולכן, כמו שאמרנו ביום חמישי, אנחנו לא נוכל להוציא שום הלכה מתורה שבכתב. תורה שבכתב שלפנינו, כמה שאנחנו קוראים תורה שבכתב, כלומר, הצד הזה של תורה שבכתב, שהוא חמישה חומשי תורה, אנחנו לא נוכל להוציא ממנו שום הלכה. מה? לא, אני מדבר בצורה ברורה. אנחנו לא נוכל להוציא שום הלכה מתורה שבכתב. כי כשהתורה אומרת לנו, כמו שאמרנו ביום חמישי, ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, בסוכות ישבו שבעת ימים, התורה לא הגדירה לנו מה זה סוכה. היא לא הגדירה לנו מה נקראת מצוות ישיבה בסוכה, מה המחויבויות שלנו בסוכה, מפטור, מחייב, מה היא בכלל סוכה כשרה, מה היא סוכה פסולה. התורה לא כתבה את זה. התורה אמרה, יש רעיון שנקרא סוכה, וכל איש ישראל צריך לשבת שבעה ימים בסוכה. זהו. עכשיו, האם אני יכול להוציא מזה הלכה? למעשה? ודאי שלא. כי אני בכלל לא יודע מה זה סוכה. אולי סוכה זה בית כמו הבית הזה? מה הגודל, מה השטח, מה הגובה, המקסימלי, המינימלי, מהי דופן כשרה, מהי דופן פסולה, מהו סכך כשר, מהו סכך פסול, מי חייב, מי פטור. כל זה לא כתוב בתורה. כל זה דיברנו ביום חמישי. אני לא רוצה לחזור שוב על מה שדיברנו.
אבל זה נמנה רק, כתב אמר
תורה שבכתב, זאת התורה שעוסקת במגמות של התורה, ברעיונות של התורה, במטרות של התורה, בערכים המוחלטים של התורה, מעבר להתגשמות שלהם בחיים המעשיים. ולכן, שנייה אחת, ולכן תורה שבכתב, כוונה כל תורה שהיא עוסקת במטרה הזאת. לפי זה הייתי אומר אולי בשפה קצת יותר מדי כוללת, נגיד זה ככה. תורה שבכתב, אחד מהצדדים של תורה שבכתב זה למשל נבואה. הנבואה זה סוג של תורה שבכתב. הנבואה זה הופעה של תורה שבכתב. כי הנבואה לא עוסקת בכאן ועכשיו. הנבואה עוסקת במגמה, במטרה, ביעד. הקדוש ברוך הוא מדבר אל הנביאים, והנביאים סך הכל צינור חלול, שאם אפשר לומר, מאפשרים לקדוש ברוך הוא לדבר דרכם. אז גם הנבואה בהקשר הזה היא תורה שבכתב. גם חמישה חומשי תורה בהקשר הזה היא תורה שבכתב. היא תורה שבכתב. ולכן תורה שבכתב זה לא מה שאנחנו חושבים, אותה התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בהר סיני, או מהר סיני אחר כך בהתפרטות, עד שהגענו להופעה של כל התורה כולה, כלומר, לפי מה שהגמרא מתארת, שמגילות הקדוש ברוך הוא לימד את ישראל וכו'. אלא תורה שבכתב זה הרבה מעבר לזה. תורה שבכתב, כמו שאומר הרב, אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. לעומת זאת, בואו נראה רגע את הצד השני של תורה שבעל פה, שאז ידבר גם על זה תורה שבכתב. תורה שבעל פה, כמו שלמדנו כבר, תורה שבעל פה היא לא האידאה, המגמה, המטרה, האינסוף, האלוהי, המוחלט, אלא תורה שבעל פה היא אותה התורה שלוקחת את אותן האידאות האלה, ומגלה אותן בחיי המעשה באופן פרקטי, ממשי, מעשי. זה נקרא תורה שבעל פה. ולכן תורה שבעל פה, אחד מהסעיפים של תורה שבעל פה, זה מה שאנחנו קוראים תורה שבעל פה. תורה שבעל פה שאנחנו קוראים לתורה שבעל פה היא משנה, גמרא, הלכה. כלומר, אותה הופעת התורה שבעצם מלמדת אותנו איך אותן האידאות הגדולות שאנחנו למדנו בתורה שבכתב, איך אותן האידאות מתגלות באופן מעשי, בחיים המעשיים, עד כדי כך שמסוגלות האידאות האלה להתגלות, אפילו במצבים, בדיעבדים, במקרים שעוסקים בתחומים הכי שפלים של החיים, בכסף. אני אומר את זה במילים של גמרא, אותם האידאות הגדולות מתגלים בדיני ממונות ובדיני נזיקין. או יותר אנחנו בדיני נזיקין ובדיני ממונות. הרי עיקר התלמוד במה הוא עוסק, הבשר של התלמוד במה הוא עוסק. בנזקים ובממונות. נכון? זה מה שלומדים בדרך כלל בישיבות, המסכתות העיוניות הנלמדות בישיבות, אלא המסכתות העוסקות בדיני נזיקין ובדיני ממונות. מה זה בעצם? נזיקין זה בעצם הקלקולים של החיים. מה קורה כשפלוני הזיק את אלמוני? בכוונה, בשוגג, לא משנה כרגע. ובית, מה קורה כשהנפקמינה היא נפקמינה ממונית? כלומר, כשאחד פגע בשני בכסף. זה עיקרי תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה איך אותה אידאה הגדולה, שלמדנו בתורה שבכתב, היא מופיעה עד רמת מקרה ודין. סיטואציה בדיעבדית שקרתה במציאות, וההלכה למעשה. זה נקרא תורה שבעל פה. ולכן אומר הרב, בתורה שבעל פה, אנו יורדים כבר אל החיים. אנו חשים שאיננו מקבלים את האורה בצינור השני שבנשמה. בצינור המתקרב לחיי המעשה. והיות, עכשיו כאן הנקודה, והיות שבתורה שבעל פה אנחנו כבר קשורים לחיי המעשה, לכן היות ותורה שבעל פה היא קשורה לצדדים המעשיים, אז תורה שבעל פה היא גם מתגלה על ידי בני אדם. כלומר, תורה שבכתב שעוסקת במגמה, היא מתגלה על ידי הבורא. תורה שבעל פה שעוסקת בהתגשמות של המגמה פה בארץ, היא מתגלה על ידי בני אדם. זה פחות או יותר מה שלמדנו, אז זאת הנקודה הראשונה שלמדנו ביום חמישי. נקודה שנייה שלמדנו, זה אחרי שהבנו שיש בעצם שתי תורות, תורה שבכתב היא האידאה ותורה שבעל פה היא ההתפרטות של האידאה הזאת פה במציאות שלנו, תורה שבכתב היא מלמעלה למטה, תורה שבעל פה היא מלמטה למעלה, מה היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? ואז קצת העמקנו יותר וראינו שבאמת יסוד תורה שבכתב הוא יסוד תורה שבעל פה. כלומר, בעצם מצד האמת נראה כלפי חוץ שתורה שבכתב קדמה לתורה שבעל פה, ולכן כמו שעשינו את הציור, התנ"ך הוא מונח על הגמרא, לכאורה נראה שתורה שבכתב היא למעלה ותורה שבעל פה היא למטה, זה נכון, בצד הגלוי, אומר הרב בפסקה ב' פה, אבל בצד הנסתר זה להפך, בצד הנסתר תורה שבעל פה היא התחתית, היא היסוד, היא התשתית, היא זאת שמחזיקה את התורה, שבכתב, כלומר, כל הופעת תורה שבעל פה, שהופיעה במהלך הדורות על ידינו, מתוכנו, על ידי עם ישראל, היא בעצם אותה התורה שיצאה מסגולת ישראל, מהאופי מה שהרב קורא, בעצם אופייה של האומה, תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, והאופי הזה הוא הוציא תורה שבעל פה. הוא מצד ראשון, זה צד שני, הוא מצד ראשון, תורה שבכתב ניתנה לישראל, כי יש לנו אופי שמסוגל לקבל אותה. הרי כמו שאמרנו, שבעלי החיים, להבדיל בני אדם אחרים, כנומות העולם, לא קיבלו את התורה שבכתב. אם כן, יסוד תורה שבעל פה, היא יותר עליונה מתורה שבכתב. זה סוף פסקה ב' שראינו. אבל בצורה הפנימית, אלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה, הרי גרמה סגולה אלוקית גנוזה זו להופעת תורה מן השמיים עליהם, ונמצאת, והמראה אמרנו מקודם במשפט הראשון, שתורה שבעל פה מונחת בעצם הופעה של האומה. אם כן, הסיכום של שני המשפטים האלה, הסינתזה בין שני המשפטים, ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב. בשורש תורה שבעל פה קודמת לתורה שבכתב. היא המקור, היא היסוד, היא התמצית. ועוד משפט אחרון אמרנו, שכדי שתורה שבעל פה תופיע מלמטה למעלה בצורה שלמה, אז אם תורה שבעל פה זה בעצם סגולת ישראל, אז זה לא עניין של תורה, כלומר של חוכמה, של לימוד תורה בלבד, אלא זה עניין של הופעת חיים שלמה של אותה הסגולה. ולכן כשעם ישראל חי בארץ ישראל, על פי כל המדרגות, או על פי כל הצדדים שאותה הסגולה אמורה להופיע בו, קרי, כהונה, נבואה, מלכות, שוטרים ושוטרים, שופטים ושוטרים, כמו שהרב אומר כאן, בתחילת פסקה ג', וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה וכל ישראל יושבים עליה ומסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם. בקיצור, שסגולת ישראל מופיעה בצורה מלאה, גם בחיי המעשה, אז גם הצד של חוכמה של תורה שבעל פה, החוכמה שהוציאה סגולת ישראל, גם היא אז תהיה במלאות, באופן המלא שבה. אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה. אבל כשעם ישראל לא חי חיים מעשיים שחושפים את הסגולה שלו באופן מלא, אז ברור שיש לזה השפעה גם על התורה שבעל פה. ולכן התורה שבעל פה בחוץ לארץ היא תורה חסרה. התורה שבעל פה שבארץ ישראל היא הרבה יותר מלאה. מתוך תורה שבחוץ לארץ, מתוך תורה של קלות, היא מתפתחת ומתעצמת בארץ ישראל. זה פחות או יותר מה שראינו בפעם הקודמת. כל הפרצופים התמוהים שמסתכלים עליי עכשיו, זה מראה שהם לא היו ביום חמישי. זה הכל. כן. מי שהיה ביום חמישי זה ברור לו? כן. מי שלא היה, רואים על העיניים התמיהות, שלא מבינים מה רוצים בכלל. שעה ורבע דיברנו על זה ביום חמישי. עכשיו עושים את זה בחמש דקות. היית ביום חמישים?
כן.
כן, בבקשה. אם היית, אני מוכנה.
עכשיו, כל הדברים שלך זה דברי
קבלה,
נכון?
תראה, זכיתי היום להיות במקווה ארי. זכיתי היום להיות בקבר ארי. זכינו גם להיות בבתי כנסת ארי. ואמרנו שם בבית הכנסת ארי, שהרב קוק אמר על עצמו, שאין דבר מדבריו שאין לו מקור בכתבי ארי הקדוש. כך הרב אמר. אז אם כן, כל מה שאנחנו לומדים זה קבלה. אלא זה קבלה במושגים של חוכמה. זה לא קבלה במילים של, שאנחנו לא מבינים אותם, אלא זה קבלה במילים של שכל, של היגיון. לכן ברור שמה שאנחנו לומדים פה זה סודות גדולים. אם הרב קוק אומר שכל, אין דבר מדבריו, כך הוא כותב, אין דבר מדבריי שאין לו מקור בכתבי ארי הקדוש, זה אומר שהרעיונות שאנחנו לומדים ברב הם רעיונות קבליים. האם אנחנו לומדים את זה במושגים של קבלה? ודאי שלא. האם אנחנו לומדים את זה ברעיונות של קבלה? ודאי שכן. הרי הגאולה תלויה בלימוד הקבלה. לא בלימוד הקבלה כפי שמקובל היום. הגאולה תלויה בלימוד הרעיונות של הקבלה. ברור. אבל אנחנו לומדים אמונה, ללמוד אמונה. זה ללמוד רעיונות פנימיים.
וצריך לממש אותם פה בארץ ישראל?
את מה? לא למה אתה חותר. למה אתה חותר?
אם זה מה שהרב כותב,
מה הרב כותב? שצריך לממש את המקדש והמלכות? על זה אתה מדבר? ככל שאנחנו יותר חיים, חיים נורמליים, ברמה המעשית וברמה הרוחנית, מהצד הלאומי של הדברים, אז מילא גם תורה שבעל פה, הספרייה הזאת, שתכיל ספרות של תורה שבעל פה של רבנים בדורות האלה, היא תהיה יותר מפותחת, יותר מכוונת, יותר מדויקת. אני גם לא מבין. טוב. ברוך השם שאלה, זה יהיה ההבנות שלנו. בבקשה, לא. את החתן אנחנו מכבדים, למרות שאולי ביום חמישים. בפרט שהוא אבן מאבני השיעור הזה. עמוד מעמודי השיעור הזה. בכבוד, אלון.
לא, רציתי להעיר הערה שבהקשר הזה, כלומר, יש מצב שיש, נגיד, ציבורים שהם לא, נגיד, מבחינה, נגיד, של ספרי פסיקה, אז הם לא... נגיד, יש את הרב, את הציצל ילד, שכתב בלחוק מדינה, ונגיד, יש שם משהו שמתאמין מהספר. אז זה ספר שכאילו מנסה לראות מה היחס כאילו הלכתי לכל התהליכים שקורים בהם במדינה, איך הם מנהלים פה מדינה. אז יש שם משהו שדווקא מתאמין מכל התחומי חיים האלה שנפתחים.
בוא נאמר את זה במילים, אולי נאמר את זה במילים אחרות. זה וזה בדיוק הפסקה שאנחנו רוצים לברר היום. זה פסקה נפלאה באורות הקודש, התלבטתי מאוד אם ללמוד איתה, אם ללמוד אותה פה בשיעור הזה, כי באמת זה אורות הקודש וזה דברים סודיים מאוד, אבל מצד חשיבות הדברים החלטנו שכן, בתנאי שנבין את זה נכון. כשאנחנו אמרנו שתורה שבכתב עוסקת באידאה, ותורה שבעל פה עוסקת בהתפרטות המעשית של האידאה הזאת, בהתגשמות שלה, יש לנו בתורה שתי מקצועות מרכזיים להופעת תורה שבכתב והופעת תורה שבעל פה. הופעת תורה שבכתב, אנחנו קוראים לזה לימוד האגדה. כל האגדתות שבתלמוד, שעל פיהם נכתבו ספרי האמונה, מה שאנחנו קוראים, הם בעצם אותו התחום, אותו המקצוע בתורה, שעוסק בתורה שבכתב. זה נקרא מקצוע האגדה. ויש מקצוע שני בתורה, שאנחנו קוראים לו מקצוע ההלכה, שהוא עוסק יותר בהתגשמות המעשית של אותם הרעיונות המחשבתיים, האלוקיים, המוחלטים, בחיים, בפועל. לזה אנחנו קוראים משנה הגמרא והלכה. זה לימוד ההלכה. והגמרא שלנו, התלמוד הבבלי, גם ירושלמי, אני מדבר כרגע על הבבלי, הוא בלול, הוא נקרא בבבלי כי הוא בלול. הוא בלול מהצד של תורה שבכתב, הוא בלול מהצד של תורה שבעל פה. ולכן, אני אומר כאן משפט חמור וחריף ביותר, ולכן, כשאנחנו לומדים סוגיה בגמרא, ונפגשים רק עם הצד ההלכתי שלה, המעשי, וכשאנחנו מגיעים לאגדתה, ובפרט אם זאת אגדתה שקשורה לסוגיה ההלכתית, אנחנו מדלגים עליה כי זה אגדתה, במחאות כפולות ומכופלות, אנחנו עוקרים מהלימוד את הצד הכי פנימי שלו, הכי חשוב שלו. אם אנחנו לא מבינים שהאגדתה שמופיעה שם, בתוך הסוגיה ההלכתית, היא בעצם הנשמה של הסוגיה ההלכתית, היא התורף הפנימי שלה, היא התוכן שלה, היא העצמות שלה. ואם היינו מספיק עמוקים, היינו מגלים גם את האגדתה עוד לפני האגדתה, במאמרים ההלכתיים שבגמרא, אם היינו מספיק עמוקים, אבל אנחנו לא מספיק כאלה, ולכן גם לא רק שאנחנו לא עושים את זה בלימוד ההלכה, אלא כשמגיעים לאגדתה, אומרים טוב, מדלגים על אגדתה, כי זה אגדתה, אנחנו צריכים הרי ללמוד גמרא. אז ללמוד גמרא זה לחזור אחר כך לשלב הבא בסוגיה, להגיע לשלב הבא שזה הצד ההלכתי. אם אנחנו עושים את זה, אנחנו מקרים את הצד הנשמתי של התורה. דבר חמור מאוד. וצרנו הרב, הדבר הזה מקובל. אגדתה, זה אגדתה. תקרא את אגדתה. זה חוסר הבנה. האגדתה זה הלב של הסוגיה.
זה תורה שבכתב?
זה בחינת תורה שבכתב. זה התורה שבכתב והתורה שבעל פה, אם אפשר לומר.
מה
זה האגדות? המאמרים והסיפורים המופיעים בגמרא, שהם סיפורים שקשורים יותר לרעיונות, נקרא לזה בלשון חפציית הגאון, אמונות ודעות. או אמונות ומוסר.
זה הקבלה.
קבלה, נקרא זה קבלה. אחד הדברים באמת, היינו השבת, זכינו להיות השבת בצפת. אחד הדברים המופלאים בצפת, העיר העתיקה בצפת, שאתה רואה חכמי הנסתר וחכמי הנגלה, חיו ביחד, אצלם הייתה הרמוניה אחת של שתי התורות האלה. לא הייתה אצלם סתירה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. מדהים לחשוב על רבי יוסף קארו, שהוא עצמו היה מקובל גדול, והוא עצמו הסמיך מקובלים גדולים לרבנות, הסמיך את אלשיך הקדוש למשל. שהיה מקובל אלוהי, גדול, יש ארבעה שנקראים קדוש, אחד מהם אלשיך הקדוש. ולא הייתה שום סתירה, מה נגיד על רבי יוסף קארו והארי, יש איזה, אם אני לא טועה, סורה שהבת של רבי יוסף קארו התחתנה עם הבן של הארי או להפך, יכול להתבלבלתי. אין שום סתירה. זה דבר אחד. זה מציאות אחת. יש כמה פעמים בבית יוסף, שהבית יוסף, רבי יוסף קארו, מביא בעצמו דברי קבלה מהזוהר. בדרך כלל הוא לא מביא בבית יוסף. ויש מקומות מסוים שהוא מביא. אנחנו, הקטנים, מחלקים מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. יש את הצד שעוסק יותר באידאה, ויש את הצד שעוסק יותר במעשה, ואנחנו לא רואים איך האידאה היא הצד המעשי, והמעשה הוא הצד האידאי. ולכן זה בדיוק הנושא שלנו, לימוד תורה. מה זה לימוד תורה? לימוד תורה זה המפגש עם חוכמת התורה בשני הצדדים שלה. ששני הצדדים שלה הם קשורים זה בזה באופן עצמי. כמובן שאסור להרבב בין שניהם, יש, כשאני נכנס לבית המדרש ולומד אגדה, מה שמעניין אותי בעיקר זה הצד האמוני, הרעיוני. כשאני לומד הלכה, מה שמעניין אותי בעיקר זה הצד ההלכתי. אבל מכאן להגיע למסקנה שיש כאן שני שבילים מקבילים שלא נפגשים זה עם זה ואין ביניהם בכלל נקודת השקה, דבר חמור מאוד. תסתכלו רגע בדף שיש לפנינו היום, אותה הפסקה באורות הקודש א', פסקה י' ח', עמוד כ"ה עד כ"ז, אז רק משפט אחד למעלה, בצד שמאל, באמצע המאמר הזה. המשפט הראשון, יש שם הדגשה, קו מתחת. באמת יש בתוך ההגדה, צד שמאל למעלה, באמת יש בתוך ההגדה תמיד תמצית הלכותית. יש בתוך ההגדה הרעיונית צד הלכתי. מה זה אומר? אותו הרעיון, האידי, המופשט, הגדול, האינסופי הזה, חייבת להיות בו מציאות ממשית, מעשית, אם אפשר לומר, מתגלה בחיים. לא יכול להיות שאדם ילמד רעיונות גדולים ולא יהיה איזשהו נפקמין על המציאות. לכן ודאי הוא שבתוך ההגדה יש תמיד תמצית הלכתית. בין אם התמצית ההלכתית הזאת היא הלכה בשולחן ערוך, או בין אם התמצית ההלכתית הזאת היא תביא אותי לידי התנהגות מסוימת שהיא מעבר לשולחן ערוך. אולי הרבה לפני השולחן ערוך. וכן בצד השני, וכמו כן בהלכה, גם בצדדים המעשיים שבתורה, יש תוכן אגדי פנימי. וכשאנחנו מנתקים בין שתי המקצועות, אנחנו מנתקים מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. וכשקדוש ברוך הוא אומר שהוא חתם איתנו, עשה איתנו את החוזה, את הברית, על פי התורה הזאת, שתי תורות הוא נתן לפנינו, פי התורות האלה, איזה תורות? הוא חזר לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה מה שזה בא לומר. זה בא לומר שיש לנו שתי הופעות של חוכמת השם בעולם, החוכמה היא יותר מופשטת והחוכמה יותר מעשית, יש ביניהם קשר, יש ביניהם אחדות פנימית, יש ביניהם שונות, ואנחנו צריכים להיפגש עם שתיהן, לדעת את הקשר ביניהם, וגם לדעת את הערך של כל אחד בפני עצמה. ברור. אנחנו לא פה מערבבים ועושים כליים. ברור. אבל, מצד שני, אנחנו חייבים להיפגש עם שתי התורות האלה. לא יכול להיות שאדם ייפגש רק עם צד של תורה אחת. רק עם צד אחד של תורה. אז הוא פוגש צד אחד, הוא לא פוגש את כל התורה כולה. זאת הבעיה. כן.
שני דברים, כשהוא אמר כאן שבתוך ההגדה יש תמצית הלכותית, ובתוך ההלכה יש תוכן הגדי פנימי, אבל נגיד בתוך, אפשר להגיד שבתוך התוכן ההגדי, זה אולי השורש של ההלכה.
נכון.
אבל לא, שייך להגיד שההלכה היא שורש של ההגדה?
לא שורש, יש, עוד פעם, ברומן של תמצית זה לא אומר שזה שורש. תמצית הכוונה שיש בה איזשהו צד שיוצא אל החיים, שמתגלה במציאות. זה לא מרחף מלמעלה בלי שום נפקמין אל המציאות. אני שואל שאלה פשוטה, בואו נדבר במושגים שלנו, אנחנו מרחפים קצת, אני מרגיש, נדבר במושגים שלנו. אדם לומד בכיתת אמונה, עניינים שקשורים לאמונות ודעות ומוסר. זה עושה לו משהו? זה משפיע על החיים שלו באופן מעשי, כן או לא? כן. כי את כל החיים שלו הוא ינהל אחרת, באופן פרקטי, באופן ממשי, באופן מעשי. זה לא איזה רעיון שנשאר במחשבה שלך, וכשאתה יוצא לחיים, אז הרעיון הוא נשאר ברעיון, באפסנאות של המחשבות, וכשאתה יוצא לחיים, אז אתה מתנהג בצורה אחרת מזה. זה לא אמור להיות ככה. אלא האדם לוקח את אותם הרעיונות, ומגלה אותם במציאות, אחרי שחלחל אותם ברצון. אז ודאי שזה משפיע, אז ודאי שיש קשר. טוב, רבותיי, עד כאן חזרה, שאלה שנייה.
שאלה שנייה, אנחנו מדברים, זאת אומרת, תומס צריך עוד קשר בין שתי המקצועות האלה, אבל האם הקשר הזה, מצד שני, נראה כאילו נזרת להגיד שלא יודע איזה מצב שזה מגיע ממש לנפקמינה הלכתית ואולי בדברים פרקטיים בחיים יום שלנו.
נכון. אני אגיד לך מה סיפר לי פעם הרב אורי. הרב אורי סיפר לי פעם שהוא שאל את הרב ציודה, הרי החתם סופר אומר שאסור לעשות כליים. נכון? החתם סופר מפורסם שאסור לעשות כליים בין הגדה להלכה. אז הרב אורי אמר לי שפעם הוא שאל אותו איפה הגבול נמצא. אז הוא אמר, מי שתלמיד חכם יודע איפה הגבול נמצא. זאת תשובה. מי שתלמיד חכם יודע איפה הגבול נמצא. מי שתלמיד חכם יודע לחבר, ומי שתלמיד חכם גם יודע איפה הסכנה בחיבור.
שיטות,
נגיד, יש פוסקים כמו אביסס או הרב עובדיה, שהולכים כמה שפחות, בכלל, ממש באופן שיטתי לא פוסקים, אצלי, סופי הרב, ויש כאלה שכמו אבין ישחר, אמור לך, לא יודע. לא,
אבל
עכשיו מדברים על צדדים יותר קבלים, מעשיים, פחות רעיונים. קצת התבזרנו עכשיו. טוב, רבותיי, בואו ננסה טיפה יותר לחדד את מה שלמדנו ביום חמישי. באמת פסקה מאוד עקרונית כאן באורות הקודש, חלק א'. כמובן, למה אנחנו לומדים את זה? כדי להיפגש עם העיקרון הזה, עם הרעיון הזה, עם התוכן הזה. מה זה נפקמינה אלינו לחיים? לא יודע מה נפקמינה, אולי לא נפקמינה, אולי מעט נפקמינה, אבל חשוב שנדע את זה לפחות. טוב, אני אקרא כמה שורות כדי להיכנס לתמונה. ההלכה וההגדה צריכות הן להתאחד זו עם זו. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהן. מה שמרגיש העוסק בהלכה, כשנכנס בהגדה, וכן להפך, שהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית, הבא מתוך מנוחת הנפש שיסודה באחדות הפנימית. איננו קרואים לסול מסילות כאלה, באורחות הלימוד, שעל ידיהן ההלכה וההגדה תתחברנה חיבור עצמי. הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם הרוחני ושכלולו. הוא כוח יסודי עובר כחוט השני בכל גילויי החיים, בכל פינותיהם, והוא צריך להתגלות תמיד בצורה יותר רחבה. התכונה האנליטית, אחרי שפועלת את פעולתה המנתחת כדי לברר כל מקצוע על פי חוגו, צריכה היא להניח מקום לתכונה הסינתטית להופיע באור הנשמה המאחדת. שכל המדעים, כל המקצועות הרוחניים לגווניהם השונים יראו על ידה כאיברים שונים בגבייה אחת מחוטבה ואתנה, שנשמה אחת מחוטבה ואתנה וחיה רבת האונים, הכוח מאירה בה. עוד אולי קטע קטן. והתחלת צעדנו על כיכר ההלכה והאגדה תגרור אחריה המון חיבורים והרמוניות לאין חקר. והעולמים השמיימים והעולמים הארציים, האנושיות הבשרית והאנושיות הרעיונית, עם כל העושר הצפון בכל אחד מהם, יתאחדו יחד לפעול זה על זה את הפעולה הרצויה לגודל ושכלול גמור. ומתוך הדעה הזאת יופיע אור חדש על המקצוע המיוחד שאנו באים לשים בו את עינינו וליבנו בחקרי התורה, חיבור ההלכה והאגדה. טוב, בואו נתחיל מההתחלה. ההלכה והאגדה צריכות הן להתאחד זו עם זו. עכשיו אנחנו מדברים על אחדות, נחזור למשפט שכולנו מכירים, אחדות איננה אחידות. כלומר, כשאנחנו אומרים שיש דבר שהוא אחד, זה לא אומר שזה, זה לא אומר שזה תאומים סיאמיים. אלא כשאנחנו אומרים שיש אחדות, זה אומר שיש קשר עצמי שמתפרק לשניים. דוגמה פשוטה, כשאנחנו אומרים שהאדם ביסודו הוא אחד, אבל יש בו שתי זוויות של אדם, שתי צורות אדם, הנקראים זכר ונקבה, זה לא בא לומר שהזכר הוא שווה נקבה והנקבה היא שווה זכר. הזכר הוא זכרי עם כל התכונות הזכריות שלו, והנקבה היא נקבית עם כל התכונות הנקביות שלה. אבל בשורשם, ביסודם, במקורם, הם אחד. לכן כשהתורה אומרת, ויצר השם אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, עד לכאן לשון יחיד, ויצר השם אלוקים את האדם בצלמו, מהו אדם? בצלם אלוהים ברא אותו, עד לכאן לשון יחיד, זכר ונקבה, שניים כבר, ברא אותם, זה בא לומר, שלמרות שאנחנו נפגשים בעולמנו עם אותם, שניים, זה בעצם אותו. זה שאנחנו אומרים שהשניים הם אחד, זה לא אומר שהשניים הם זהים. זה אומר שלשניים יש מקור אחד. כמו שכתוב בספרים, כידוע בגמרא, על פי המקובלים, שהזכר והנקבה בעולם הנשמות הם נשמה אחת. כלומר, הנשמה בעולם הנשמות היא מורכבת מזכר ונקבה. זאת נשמה שיש לה שני צדדים, זה לא שיש פה שתי נשמות. יש פה נשמה אחת עם שני צדדים. אלא בעולם שלנו, הנשמה האחדותית הזאת, שיש בה שני צדדים, מתפרצת לשתי נשמות בשני גופים. ומתחת לחופה, שתי הנשמות האלה חוזרות להתאחד. לשני צדדים של אותה נשמה. לכן אנחנו מברכים יוצר האדם מתחת לחופה. ולא בחדר לידה. כי רק מתחת לחופה, האדם חוזר להיות הוא. סוף סוף יש כאן בן אדם שלם. עד עכשיו היה חצי בן אדם. אז אם כן, כשאנחנו מדברים על אחדות, אנחנו לא מדברים על זהות. אנחנו מדברים על מקור אחד משותף. מצד האמת, המקור האחד הוא מקור אחד לכל הבריאה כולה. כלומר, זה לא רק להלכה ולהגדה. אלא כל הבריאה כולה היא אחדותית מצד האמת. אלא אנחנו עכשיו מדברים כאן על שתי מקצועות בלימוד התורה. שתי חוכמות, נקרא זה שתי החוכמות המרכזיות שבתורה. לכן הרב מתמקד בזה, אבל לכן גם באמת בהמשך הוא אומר שהקירוב, הרעיון של קירוב עולמות רחוקים ולגלות את נקודת האחדות שבהם, זה יסוד הכל. זה יסוד כל הבריאה. ולכן, ההלכה והאגדה צריכות הן להתאחד זו עם זו. צריכות הן להתאחד הכוונה, היות ומקורם אחד, אנחנו צריכים לזהות את הקשר ביניהם, מצד שני, לא לעשות אותם כזהות. צריכות הן להתאחד. והן צריכות, זה הכרחי, כי באמת המקור הוא אחד. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד. משפט נפלא, אפשר להסביר אותו בהרבה כיוונים, נסביר אותו בכיוון אחד. למה יש הכרח לעסוק בשתיהן יחד? כאן הרב אומר, עובדה, שאדם מישראל מוכרח ללמוד את שתי המקצועות האלה שבתורה. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד. כביכול, אדם שילמד רק את הצד המעשי שבתורה, משהו בקרבו יכריח אותו, יגיד לו, ירגיש לו וכו', שמשהו חסר אצלו. וזה יכריח אותו, זה יוביל אותו בעל כורחו, לעסוק במקצוע השני. למה? כי באמת יש באדם שני צדדים. כמו שיש, כן אמרנו באדם, צד שנקרא נשמת חיים, יש באדם צד שנקרא אפר מן האדמה. יש צד של נשמת החיים שמתגלה באידאות וברעיונות המוחלטים, ויש צד של נשמת חיים שמופיע בצדדים המעשיים של האדם. ושני הכוחות האלה שבאדם, שניהם צריכים פרנסה. אז כשאדם עוסק רק ברעיונות הגדולים, הוא מרגיש שלא מקורקע במציאות, אז הוא רוצה תכלס, הלכה למעשה. תכלס, תקרקע אותי. כשאדם עוסק בעניינים המעשיים, המקורקעים, הוא מרגיש לפעמים יובש. הוא מרגיש לפעמים גבול. הוא מרגיש לפעמים שיעור. הוא מרגיש שאין לו מעוף. הוא כלוא, הוא סגור. ואז הוא רוצה לפרוח, הוא רוצה לשבור את הכלים, לשבור את המחיצות. הוא רוצה להגיע הוא רוצה להיפגש עם חוכמה שהיא לא כאן ועכשיו. היא הרבה מעבר לכאן ועכשיו. היא מגמה, היא מטרה, היא אידאה, כלל עולמית, כלל עולמים וכו'. לכן היות בנפש האדם, או יותר נכון נשמת האדם, יש בה את שני הצדדים האלה. יש בה צד אחד שהוא הצד המופשט, מה שקראנו תורה שבכתב, ויש בה צד שני שהוא הצד המופשט שמתגלה בחיי המעשה, מה שקראנו תורה שבעל פה. אז יש הכרח בנפש האדם לעסוק בשתי המקצועות יחד. לכן אדם שלומד רק אמונה, או רק פנימיות, הוא מרגיש לפעמים שהוא מרחף מעל המציאות. והוא רוצה באמת לעסוק בעניינים שקשורים לתכלס. נגיד ברמה האחרונה, ללימוד הלכה. איך אני מתנהג כשאני קם בבוקר? איך אני מתנהג בהלכות בישול בשבת? איך אני מתנהג בהלכות איסור ויתר במטבח? איך אני מתנהג בהלכות טהרת המשפחה? אני עוסק ברעיונות גדולים, כן, אבל אני רוצה לדעת תכלס, איך אני מתנהג ברובד המעשי. וכן מצד שני להפך, אדם שעוסק כל הזמן בזדים המעשיים, הוא מרגיש הרבה פעמים איזושהי כמיהה פנימית, לעסוק בדברים יותר גדולים, יותר רחבים. אז מי שעוסק בזה ברמה ראשונה, אולי הוא קורא לזה פרשת שבוע, אולי הוא קורא לזה מוסר, אבל מה זה כל זה? זה קצת לצאת מהצדדים הפרקטיים המעשיים, ולהיפגש עם רעיונות. מי שהעמיק בזה והעצים את זה וכו', הוא כבר לומד יותר אמונה, פנימיות התורה וכו'. שעשי כמובן זה קבלה ממש, אבל גם כמו שאמרנו, אנחנו פה לומדים רעיונות של קבלה. לכן, המינון משתנה. המינון משתנה בין אדם לאדם, מזמן לזמן וכו', רק עוד טיפה שנייה אחת. ההכרח המביא לעסוק בשתי עניין אחד, איזה הכרח? ההכרח הנפשי, הנשמתי, העצמי, האישיותי של אישיות האדם. ההכרח שבאדם המביא לעסוק בשתי עניין אחד, מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהם. היות והקדוש ברוך הוא ברא באדם את שני הרבדים האלה, אז מתוך האדם נגיע להתאחדות השלמה שבין שתי המקצועות. מתוך הגברא נגיע לחפצה. מה שמרגיש, תראו מה כותב הרב, את זה הוא מעמיק בפסקה, באותו מקום, באותו קרח, באורות הקודש, בהמשך הפסקאות שם. מה שמרגיש העוסק בהלכה, כשנכנס בהגדה, אדם שלומד הלכה, נגיד במילים של היום, אדם שלומד משנה, גמרא והלכה, כשהוא פתאום, נגיד בסדר בוקר הוא לומד הלכה, בסדר, הוא לומד גמרא, משנה, גמרא, נגיד לומד גמרא בעיון, סדר בוקר, ואחרי זה סדר, נגיד חצי סדר אחרי צהריים, בשעה 4 הוא סוגר את הגמרא, לומד אמונה. הרבה פעמים אדם מרגיש שכשהוא עובר ללמוד אמונה, הוא עובר לעולם אחר לגמרי. סדר מחשבות אחר, מצב נפשי אחר, התעניינות אחרת, תחושות אחרות, הרגשות אחרות, התעלויות אחרות, סוגי משברים אחרים. הוא מרגיש שהוא נכנס לעולם אחר, וכן להפך. אדם שלומד אמונה, עכשיו הוא פתאום לומד הלכה. הוא מרגיש שהוא עובר לעולם אחר. כאילו זה מין שני קווים מקבילים, שני עולמות, שאין ביניהם קשר. אומר הרב, מה שמרגיש העוסק בהלכה, כשנכנס באגדה, וכן להפך, העוסק באגדה כשנכנס להלכה, שהוא נכנס לעולם אחר, שיש כאן כביכול שני עולמות רוחניים שאין ביניהם קשר, חס ושלום, זה שאדם מרגיש ככה, חש ככה. שימו לב, הרב בכלל לא מזכיר כאן את המילה התובנה, את המילה חוכמה. זה לא עניין של הבנה, זה עניין של תחושה. מה שמרגיש העוסק בהלכה שנכנס באגדה וכן להפך, שהוא נכנס לעולם אחר, אומר הרב, התחושה הזאת, ההרגשה הזאת, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית. אדם שמרגיש ככה, זה אדם שהפריה וריביה הרוחנית שלו, היא פריה וריביה מאוד מאוד מצומצמת, מאוד בעייתית, הוא כאילו חי בשני עולמות מקבילים שלא נפגשים. הוא לא רואה את הקשר ביניהם. אני רוצה להגיד אולי משפט ברור, ואני חושב שהמשפט הזה יש לו הרבה נפקמינות. אמר לי פעם תלמיד חכם, משפט, אני מאוד הזדהיתי עם המשפט הזה. רב יישוב וראש ישיבה. אמר לי, אצלי בישיבה, אלה שמלמדים גמרא מלמדים אמונה. אלה שמלמדים אמונה מלמדים גמרא. אלה שמלמדים אמונה מלמדים הלכה. אלה שמלמדים הלכה מלמדים אמונה. אין סתירה. כדי שהתלמידים, כך הוא אמר כראש ישיבה, כדי שהתלמידים יראו צורת תלמיד חכם שלמה. כמובן, כל אחד יש לו את המיקוד שלו, את הדגשים שלו, כל תלמיד חכם והנקודה מייחדת אותו, ברור. אבל אין סתירה בין הדברים. אין סתירה. זה שלפעמים אנחנו בבית המדרש, בבתי המדרש, לא מקבלים את התזונה הכפולה הזאת מאותו מקור, יש בזה צעד חסר. זאת אומרת, זה בדינות. כי באמת זה אותו מקור. אותו מקור הוא שייך לתורה המעשית, ואותו המקור הוא שייך לתורה האגדתית. אין שום סתירה בין שתי התורות האלה. ולכן זה לאט לאט, ככל שאדם מתפתח יותר בתורה ובירת שמיים, בלימוד תורה, אז הוא מתחיל לזהות את החיבורים, את הקשרים העצמיים, הפנימיים, האחדותיים, בין העולמות האלה. מה שמרגיש העוסק בהלכה כשנכנס בהגדה וכן להפך, שהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחני. זה נוטל ממנו, זה לוקח ממנו. זה, 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 הוא, הוא לא, הוא לא, הוא לא מגיע ל, אפשר לומר, להפריה, למעיין הזה, למעיין הנביאה הזה, שבעצם המקור, המקור האחדותי, הכל מתחיל מהמקור האחדותי הזה. ואותה, אותה, אותה הפריה רוחנית, היא באה מתוך, הבאה מתוך מנוחת הנפש, שיסודה באחדות הפנימית. וזו אחדות פנימית כזאת שכל המקצועות וכל החוכמות וכל הצדדים יונקים ממקור אחד והולכים למקום אחד. אין שום סתירה בין הדברים. אומר הרב, לכן, איננו קרואים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד. כל אחד מאיתנו למדרגתו צריך לסלול לעצמו מסילות לימודיות, מחשבתיות, מוסריות, רצוניות, מעשיות וכו'. כאן אולי מדובר בעיקר בצד של הלימוד, של החוכמה, של שיטת הלימוד. איננו קרואים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד, שעל ידיהן, על ידי המסילות האלה, ההלכה והאגדה תתחברנה חיבור עצמי. רצית להעיר משהו מקודם? עכשיו תראו, המשפט הבא הוא יותר מפרט את זה. הנה, כאן אולי עוברת ההגדרה, כאן אנחנו מגלים אולי את החתם סופר שאמרנו מקודם, לא לעשות כלאיים. אומר הרב, הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם הרוחני ושכלולו. בכלל, לאו דווקא בקשר ללימוד הלכה ולימוד אגדה, לתורה שבכתב, תורה שבעל פה. בכלל, לדעת איך לחבר את העולמות, לחבר בין צדדים שונים בהופעת השם בעולם שלנו. הרעיון של קירוב עולמות רחוקים, זהו יסוד בניין העולם הרוחני ושכלולו. הוא כוח יסודי, אמרנו הרבה פעמים כשהרב כותב את המילה יסוד, זה יסוד, על זה הבניין עומד. לכן זהו יסוד בעניין העולם הרוחני ושכלולו. הוא כוח יסודי עובר כחוט השני בכל גילויי החיים, בכל פינותיהם, והוא צריך להתגלות תמיד בצורה יותר רחבה. עכשיו הנה הרב יותר מפרט את זה. התכונה האנליטית, מה שקוראים היום האנליזה, כן? יש מקצועות אנליטיים. מה זה מקצועות אנליטיים? מקצועות שאתה מפריד, אתה מברר, אתה מנתק בין צדדים, אתה לוקח כל חלק, אם אפשר לומר, בפני עצמו, מגדיר אותו בצורה מדויקת. אתה לא מערבב אותו, לא מבלבל אותו עם חלקים אחרים, נכון? כן? זה נקרא אנליטי. להיות אדם אנליטי, זה להיות אדם שהוא מפרק, יש את התרכובת, או תערובת, לא משנה כרגע, אבל אפילו נגיד בתרכובת, אתה מפרק את התרכובת לחלקים, ואתה עכשיו מתמודד ומתמקד בנקודה אחת, בעניין אחד, בפרט אחד, ואתה יודע להגדיר אותו. אחרי כך להתמקד בפרט שלי, אתה להגדיר אותו, ואתה יודע את החילוקים בין כל הפרטים. זה נקרא אנליטי. איך? טבלה. לפזר, לפזר את הדברים. מה שנקרא עת פזר. לפזר. האנליטיות היא מפזרת. עכשיו, כל אדם, רבותיי, זה לא מצחיק, כל אדם שנכנס לבית מדרש, הוא צריך שיהיה לו מוח אנליטי. לא יכול להיות שנכנס לבית המדרש, וילמד את הכל בירבוביה, הכל איזה גוש כזה. כן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, למה גלימה נקראת גלימה? כי עושה את האדם גולם. גלימה זה גוש, גוש איברים, אתה, אין לך חילוק איברים. כשאדם לא לובש גלימה, ג'לביה, מה שקוראים היום, אז אתה לא רואה את חילוק האיברים שלו. זה גולמי. גולם נקרא גולם מלשון גולמיות. זה בלי צורה, זה בלי חילוק איברים. זה חוכמה בלי בינה. הבינה יודעת להבחין בין זה לזה, לכן בינה נקראת בינה. להיות רק אדם חכם בלי להיות אדם מתבונן, זה לא חוכמה. מה החוכמה להיות אדם חכם בלי בינה? אם אתה לא יודע לחלק בין הפרטים, אז אין כאן שוב חוכמה, יש כאן איזה גוש גולמי של אינפורמציה. שזה יותר מבלבל אותך, מאשר בונה אותך. יש הרבה מה לעיין בנקודה הזאת. בכל אופן, כשאדם נכנס לבית המדרש, הוא צריך מוח אנליטי לחלק בין חלקים, להבין דברים ולא רק להחכים, אלא להבין, להתבונן, להבין בין זה לזה, מה בין זה לזה, להגדיר כל חלק, ואז הוא יודע את המקום המדויק של כל חלק. מי שלא עושה את זה בלימוד גמרא, הוא לא יצליח ללמוד גמרא לעולם. כל לימוד הגמרא בנוי על הדבר הזה. לדעת להפריד בין קושייה לתירוץ, בין צד בקושייה לפי רש"י לבין צד בקושייה לפי תוספות. לעשות את הטבלה הזאת שאתה מדבר עליה. להגדיר את הדברים בצורה מדויקת, כי אחרת, יש איזה מין ידיעה כללית כזאת, שהכל מעורבב אצלך, ועשה לך סחרחורת. אתה לא קולט כלום, הכל איזה גוש כזה. מה המחלוקת בכלל? מה רוצים פה? לכן התכונה האנליטית היא תכונה מאוד חשובה בלימוד. היכולת לחלק בין הצדדים, בין הפרטים, לקחת כל חלק, להגדיר אותו בצורה מדויקת, מוגדרת, ביחס לחלקים האחרים, אבל זה שלב אחד. אחרי שאנחנו הפרדנו בין החלקים, עכשיו צריך ליצור את הסינתזה בין החלקים. זה הצד השני, את החיבור. בואו נראה. התכונה האנליטית, אחרי שפועלת את פעולתה המנתחת, דרך אגב, סתם ככה, בואו רגע נלך למקום אחר לגמרי. מה זה לנתח? כשאני מנתח סוגיה, כאן לפעמים הרב אומר בשיעור, בואו ננתח את הסוגיה, נכון? מה זה המילה הזאת לנתח? מישהו פעם עבד באטליז? נהפוך לנתחים. מה זה לנתח משהו? זה לקחת, ניקח את הפרה או את הכבשה, לקחת כבשה ולהתחיל לחתוך אותה לנתחים. הנה יש לי פה נתח ועוד נתח ועוד נתח ועוד נתח. לנתח משהו זה לקחת גוש אחד גדול ולפרק אותו לחלקים, לעשות אותו מנותח לנתחים. נכון? מה יקרה אם חופה בחדר ניתוח לא יתמקד בדיוק, אבל בדיוק ברמה, אני לא יודע להגיד את זה ברמה המדעית, נגיד ברמה המיקרוסקופית, בדיוק באותו האיבר שאותו צריך לנתח, או באותו העצב, או באותו באותו האטום, כן, צריך להגדיר את זה, שאיתו צריך להתמודד. הוא יכול לגרום לנזקים חמורים בניתוח. באמת, הרבה פעמים כשיש כל מיני סיבוכים בניתוח, זה אחת הסיבות היא שהרופאים לא הצליחו לבודד את המקום שצריך לנתח. אלא יש לזה הקרנות על מקומות אחרים, השפעות על מקומות אחרים. אז התכונה האנליטית, אחרי שפועלת את פעולתה המנתחת, כדי לברר כל מקצוע על פי חוגו. אמרנו הרבה פעמים, המילה חוג זה מלשון מחוגה. המחוגה יוצרת עיגול. התכונה של העיגול שהוא סגור. לקחת את הסוגיה ולפרק אותה לנתחים, זה לשים כל נתח בעיגול סגור, בחוג סגור. קודם כל בואו נשים כל נתח בפני עצמו, כל עיגול בפני עצמו. לא נחבר בין העיגולים עכשיו. קודם כל בואו נפריד בין העיגולים, נגדיר את הדברים בצורה מוגדרת, מדויקת. כידוע לנו המילה הגדרה מלשון גדר. מה התכונה של הגדר? אין כניסה. כלומר, אתה מחוץ לגדר, או אתה בפנים הגדר. הגדר היא מפרידה, הגדר היא מחלקת, הגדר היא מנתחת. זה נקרא הגדרה. להגדיר משהו זה לשים גדר. לשים גדר בין חלק לחלק, בין פרט לפרט. אז דבר ראשון, כשאנחנו נפגשים עם חוכמת התורה, אנחנו קודם כל מחלקים. קודם כל מנתחים. קודם כל שמים כל מקצוע, או כל ידיעה במקצוע, על פי חוגה. במחוגה, בעיגול שלה. התכונה האנליטית, אחרי שפועלת את פעולתה המנתחת כדי לברר כל מקצוע על פי חוגו, עד כאן שלב א', אז אחרי שהיא עושה את זה, צריכה היא להניח מקום לתכונה הסינתטית. מה התכונה הסינתטית עושה? סינתזה, מחברת. מחברת בין החלקים. כלומר, אחרי שהגדרנו את השונות בין החלקים, את האחידות, לא את האחדות, את האחידות, עכשיו אנחנו יודעים לגלות את האחדות המקורית שיצרה את אותה אחידות. אחרי שיש לנו את כל החלקים בפאזל וכל חלק הוא בפני עצמו, עכשיו אנחנו יוצרים את הפאזל באופן כללי. נכון? כל מי שקנה פעם פאזל בחנות יודע שהפאזל היה פאזל לפני שחתכו אותו לחתיכות, נכון? כן, הרי איך עושים פאזל? אף לא עבדתי במפעל לפאזל, אבל זה נראה לי פשוט. היה איזשהו ציור או תמונה או משהו כזה, ואחר כך באו וחתכו אותו לחתיכות. נראה לי, לא? לא היה חתיכה פה וחתיכה שם, ואחרי זה עשו איזה מיקס. לא נראה שזה הלך ככה. אלא קודם כל הייתה איזושהי תמונה כללית, אחר כך חתכו אותה לחתיכות. אז הכל מתחיל מהאחדות המקורית. אחר כך חתכו את הפאזל הזה לחתיכות. כשאני מחבר את הפאזל לחתיכות, אני מגלה אחר כך את הפאזל ביסודו המקורי. זה הסדר. אז ברמה העקרונית, הרעיונית, הכל הוא אחדותי מלכתחילה. ברמה המעשית, אנחנו קודם כל אנליטים, קודם כל מפרקים, מפזרים, מנתחים, מחלקים, אחר כך אנחנו מחברים. החיבור שאנחנו מחברים בשלב האחרון, הוא בעצם החיבור שהיה מונח ביסוד הדברים בשלב הראשון. לכן, התכונה האנליטית, אחרי שפועלת את פעולתה מנתחת כדי לברר כל מקצוע על פי חוגו, צריכה היא להניח מקום לתכונה הסינתטית להופיע באור הנשמה המאחדת. שכל המדעים, כל הידיעות במובן הזה, כל מקצועות התורה, כל המקצועות הרוחניים לגווניהם השונים, יראו על ידה כאיברים שונים בגבייה אחת מכותבה ואיתנה. שנשמה אחת מכותבה ואיתנה וחיה רבת העונים, רבת הכוחות, הכישרונות, היכולות, מאירה בה. תראו את הקטע הבא, פסקה מופלאה. והתחלת צעדנו על כיכר ההלכה והאגדה, אומר הרב, אם אנחנו, ודאי בדור גאולה, בדור ארץ ישראל, של תורת ארץ ישראל, ונראה את זה בהמשך את הסוגיה הזאת, ודאי אם אנחנו אמורים לסול מסילות כאלה, לחבר את אותו חיבור עצמי, בלי לאבד את האנליטיות, אבל גם בלי לחד ושלום לבטל את הסינתזה, את הקשר הפנימי בין הדברים, התחלת צעדנו על כיכר ההלכה והאגדה, אם אנחנו נחבר בין שני העולמות שבמקצועות התורה, בלימוד התורה, האגדה וההלכה, התורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה יוביל לחיבורים הרבה יותר רחבים, הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר כוללים, הרבה יותר כלל עולמיים, כלל אלוקיים. והתחלת צעדנו על כיכר ההלכה והאגדה, תגרור אחריה המון חיבורים, והרמוניות לאין חקר, והעולמים השמיימים, והעולמים הארציים, האנושיות הבשרית, מה שקשור לבשר, לפיזי, לחומר, בין ברמה של הפרט, בין ברמה של הכלל, בין ברמה של הצדדים השליליים שלה, בין ברמה של הצדדים החיוביים שלה. כאן אולי הרב רומז לכל הצדדים הלאומיים של כל העם, ודאי של עם ישראל. והעולמים השמיים והעולמים הארציים, האנושיות הבשרית והאנושיות הרעיונית, הבשר והרעיון, המעשה והאידאה, ההלכה והאגדה, תורה שבעל פה ותורה שבכתב, עם כל העושר הצפון בכל אחד מהם, התאחדו יחד לפעול זה על זה, את הפעולה הרצויה לגודל ושכלול גמור. דברים עצומים אנחנו לומדים פה, רבותיי, באמת, דברים עצומים. ומתוך הדעה הזאת, יופיע אור חדש על המקצוע המיוחד שאנו באים לשים בו את עינינו וליבנו, בחקרי התורה, חיבור ההלכה והאגדה. לחבר את הדברים. כמובן, חיבור נכון. חיבור שהסינתזה לא תבטל את האנליטיות, והאנליטיות לא תיתקע באנליטיות ותבטל את הסינתזה. כן, ליד. כלום. נתקדם.
לא הבנתי כל כך את
המסקר
קודם.
מה,
איך הוא קפץ כאילו ל...
אם אנחנו מגלים את החיבור העצמי בתוך מקצועות התורה, החיבור הזה יקרין על כל הצדדים כולם.
מה זה הצדדים האלה?
אתם מרשים לי לברוח לחמש דקות? יש פסקה באורות, פסקה מדהימה. הפסקה היחידה בספר אורות שהרב קוק מדבר שם על המשפחה. משפחתיות. פתאום הרב באמצע ספר אורות מכניס את סוגיית המשפחה. לכבודם של החתן והכלה שלנו. מה זה קשור ספר אורות? ספר אורות עוסק בעניינים כלל ישראלים, כלל עולמיים. מה זה קשור לחתן וכלה בכלל? מה זה קשור לבית? אומר שם הרב, יסוד מופלא. הוא שם מדבר על אמון, האמון המשפחתי. אני אומר את זה ממש בקיצור, כי הזמן שלנו כבר עומד להסתיים. האמון המשפחתי, כלומר, האמון של הצד הזכרי בצד הנקבי, והאמון של הצד הנקבי בצד הזכרי, ולא רק אמון ברמה של אמון אנושי, אלא ברמה של אמונה אלוקית, כשיש אמון בין בני זוג, זה ממש בול הפסקה הזאת. תראה לאן זה מגיע, לאן זה יכול להוביל את המציאות. אני לא זוכר את העמוד המדויק, שנייה אחת נמצא על זה, מה זאת השם? הנה, ישראל ותחייתו, פסקה כבב. פתאום הרב מדבר, עמוד ספר אורות, עמוד מבית, ישראל ותחילתו, פסקה כבר. האמון המשפחתי. איך פתאום הגענו לאמון בתוך המשפחה? דרך אגב, היום אמון בתוך המשפחה זה א' ב'. אם בעל לא מאמין לאשתו, אשתו לא מאמינה לבעלה, שלא מאמינה לבעלה, אנחנו מבינים לאן זה אמור להביא, חס ושלום. אומר הרב, האמון המשפחתי הוא תולדה, כבב, הוא תולדה והמשכה קווית, האמון המשפחתי הוא לא מתחיל באמון בין בני זוג. האמון המשפחתי הוא מתחיל מאמון הרבה יותר גדול. זה המשכה, זה ממשיך את אותו קו, מאותה האמונה הגדולה, השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים בשכל עליון, עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. אני אגיד